המתעורר, נכון? ראינו מתוך כוחות הנפש של האדם, ראינו את הכוח המזון, כוח הניזון, כוח הזן, ראינו את הכוח החש, המרגיש, כן, הכוח החש, החלק המדמה, דיברנו שתי שיעורים, ועכשיו הגענו לחלק המתעורר, במהדורה שלפניי זה בפרק א' אות י' א', והחלק המתעורר. טוב, פה הגענו לזירה, לארנה, ששם כל העסק קורה. עד כאן זה יותר כוחות נסתרים, שפחות פוגשים אותם, למרות החלק המרגיש, החלק החש, בן אדם רואה, מרגיש, שומע, כן, זה דברים שמרגישים אותם, אבל פחות יש על זה שליטה גלויה. יש על זה שליטה, והרמב״ם עצמו בהמשך הדברים אומר שאדם צריך לעבוד, כן, גם על החלק המדמה, גם על עבודה על החלק המדמה. עצם זה שהרמב״ם מגדיר שיש נבואה, זה אומר שיש פה עבודה בעניין הזה, ושהחלק המדמה צריך להיות בריא. ובברום בן הרמב״ם יש לו תוספת לפרק חמישי, בפרק 50 משמענו פרוקים, יש לו תוספת שלמה, ושם התוספת הוא מדבר בצורה מאוד ברורה על העבודה על החלק, על הכוח המדמה. זאת אומרת, יש עבודה על הכוח המדמה, למרות שגם מבחינת הפרק הבא, הרמב״ם יגיד שזה לא כל כך עבודה. עיקר העבודה זה על החלק הזה, החלק המתעורר. החלק המתעורר זה מה שאנחנו קוראים רצון. הרמב״ם מכליל פה שתי דברים. הוא מכליל פה גם את הרצון וגם את כוח הפעולה. שניהם נקראים מתעורר, וזה הדברים שבהם מאוד מאוד גלוי שיש לאדם בחירה. האדם פועל ומחליט, ואיך הדברים התנהלו. מה האדם חש? יש בזה כוח השפעה של האדם. זה לא לגמרי, 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 אוטומטי, אבל, זה בדרכים יותר נסתרות. בדרכים יותר נסתרות. אני זוכר שדוד שלי, רבי יעקב מרדכי גרינוולד, שמוכר אולי מהאיצס והדרוכויס, שמסטייפלר היה פסיכולוג חרדי במונסי, והוא התכתב המון עם הסטייפלר בנושאים של נפש, והמכתבים שהסטייפלר התכתב איתו נתפסו בחלקם לפחות בקריינה די גרטה, והוא גם הוציא ספר עצות והדרכות עם בהתחלה 70 כוחות הנפש לאגרו, מי שמכיר את הספר הזה, זה שתי כרכים, ששם בעיקר המכתבים שלו עם הסטייפלר בנושאים האלה של טיפול בנפש. אני זוכר שהייתי אצלו פעם בבית ודיברנו, והוא סיפר שהוא היה בוועידה מדעית שהביאו שם כמה נזירים מהודו שיראו איך הם עושים את הקטעים שלהם עם סוג של מדיטציה ומתרכזים במחשבה מסוימת, וזה גורם להם לא רק להרגיש משהו אלא לחוש. זאת אומרת, זה פשוט הם מרגישים במציאות, והצורה שבדקו את זה באותה ועידה זה פשוט חיברו להם אלקטרודות, כן, לראש ולאזורים מסוימים במוח לראות מה הם מרגישים. ואז לקח אחד הנזירים שם, לקח איזה מסמר ופשוט תקע לעצמו בלחי, פשוט עבר לתוך הפה, ובודקים, זאת אומרת, הפסיכולוגים שהיו שם בוועידה, כן, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, ורואים שבאמת הוא עבר, כן, אין מציאות שהאדם לא הרגיש כאב. והאלקטרודות במוח, כן, מספרות שהוא באמת לא הרגיש שום כאב. ואותו דבר, אחד מהם יושב חדר רגיל, ואתה יודע, הוא עושה את המדיטציה שלו, עושה את הריכוז שלו, ומגיע למסקה, ומרגיש שחם לו, והוא מתחיל פשוט להזיע, הוא מוריד את הבגדים ומזיע ומזיע ומזיע, פשוט מרוב חום, ותוך כדי בודקים באלקטרודות, ופשוט רואים שבאמת האדם עכשיו מרגיש חום. זאת אומרת, זה לא רק דמיון, אלא מרגיש חום, ואז הוא פשוט מתחיל להתרכז ולהרגיש קור, והבן אדם קופה מקור, כמו שהוא באמצע השלג, וזה לא רק שהוא עושה הצגה מאוד מוצלחת, אלא פשוט המוח שלו מספר שזה באמת מה שהוא מרגיש כרגע. עכשיו, שם זה היה, הביאו את זה בשביל להראות ופיתחו מה שהוא סיפר לי, אז פיתחו דיון, זה מאוד הפתיע, כן, איך הדברים האלה עובדים, איך זה עובד הדבר הזה, ולכן היה על זה דיון שלם, מה זה, איך הדברים האלה, איך קורה דבר כזה. אבל הנה יש לך את הכוח החש, בסדר? הכוח המאוד ברור לנו של תחושה, תחושתיות, שגם עליו יש איזושהי אפשרות לשלוט. אבל, עוד פעם, זה לא משהו הרגיל שאנחנו פוגשים ביום-יום. גם הכוח המדמה, שדיברנו בפעמים הקודמות, יש אפשרות לעבוד עליו וצריך לעבוד עליו, זאת אומרת, זה דבר שחשוב גם לעבוד עליו, אבל עוד פעם, הוא לא ביום-יום. זה לא עבודה יום-יומית, אלא זה, גם אם זה כוח הציור, אז זה עבודה מסודרת, אבל גם אם לא כוח הציור, אלא לחוות את החיים בצורה יותר חיובית, זה משהו שהוא יותר עקיף, הוא לא עבודה ישירה. פה אנחנו מדברים על מפרש, מפורש, מה שנקרא על השולחן, עבודת האדם בעולם, החלק המסעירר, בוא נראה את לשון הרמב״ם, הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד, או ימעשה הוא. אומרת, הוא רוצה משהו, או מואס במשהו, כן? מגעיל אותו משהו, הוא לא רוצה משהו, אז זאת אומרת, הכוח, המשיכה למשהו, או הדחייה, שהוא רוצה למשהו, או שדוחה אותו, או לא רוצה אותו, הכוח הזה נקרא החלק המתעורר. ומזה הכוח, פה זה בעצם הרמב״ם עובר לשלב נוסף, זאת אומרת, אלה שלפניו חלקם חילקו את זה לשתיים, הרמב״ם כן מחבר אותם לאחד, שמזה הכוח יבוא אל פעולות בקשת הדבר והבריחה ממנו. זאת אומרת, זה רצון שמגיע למעשה. בסדר? רצון שמגיע למעשה. יש פה נקודה של הרמב״ם בדווקא מחבר את זה ביחד, כי זה אפשר לומר שזה תפיסה יהודית. זאת אומרת, הרמב״ם פה בנוי הרי על אריסטו, כמו שהוא עצמו אמר לנו בהקדמה, ואצל אריסטו הוא כן מחלק את זה לשתיים, למרות שהוא מסכים שיש קשר ביניהם, ברור שהאדם רוצה, לכן הוא עושה. אבל הרצון לא כל... אצל הרמב״ם, וזה חלק מהתפיסה שלנו ביהדות, הרצון לא עומד בפני עצמו. זה שבן אדם רק רוצה, אבל הוא לא עשה עם זה שום דבר, לא נחשב רצון. הרצון הוא כשזה מגיע אל המעשים. ולמרות שכשאתה מסתכל על המעשה, עיקר המעשה הוא הרצון שבו. כן? אם לא זה מעשה קוף, אם לא זה מסעסק. כן? הרצון של האדם, הכוונה של האדם, זה שיש פה מישהו מאחורי המעשה הזה, זה מה שהופך את המעשה לבעל משמעות. בלי הרוצן שנמצא מאחורי המעשה, האהבה, השנאה, בקשת הדבר, בלי זה מה המשמעות של הפעולה, הפעולה היא כלום. ובכל זאת, בקשה, רצון, עיקרון, בלי להוריד את זה למעשה, זה חסר משמעות. אמר, זה דבר שחוזר על עצמו המון, יש איזו בדיחה כזאת שמספרים, שפעם אחת ילד חוזר מהחיידר ואומר לאבא שלו, אומר לו, היום הרבה רצה לתת לי סטירה. איפה אתה יודע מה שהרבה רצה לתת לך סטירה? אומר, כי הוא נתן. זאת אומרת, הרבה פעמים על הסתירה עצמה אתה לא יכול לדון, אבל על זה שהוא רצה, פה מתחיל הדיון. אז אתה אומרת, אבל איך אתה יודע שהוא רצה? בן אדם הוא מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא. כן, אז איפה זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, חלק גדול ועיקרי מאוד ביהדות זה שדברים באים לידי ביטוי בכוח המעשה. יש פה דברים מעשיים, ובזה בעצם הרמב״ם לא מסכים עם אריסטו. בסדר? ולא מסכים עם הקו של הפילוסופים שתפסו את ידיעת הדבר בלי הביטוי המעשי שלו, ואפילו ברובד מסוים יש איזשהו זלזול. זאת אומרת, אצל פילוסופים, כשמישהו מגיע ומוריד את הדברים יותר מדי למעשה, אז הוא רומנטיקן בלשון גנאי, כן? כאילו, שלוקח את זה יותר מדי על החיים. כאילו, יש אהבת החוכמה, פילוסופיה, כן? לאהבת החוכמה באשר היא, בלי הביטוי למעשה. ואצל הרמב״ם זה מאוד חשוב לקחת את הדברים למעשה. אמר, בלשון רבינו יהודה הלוי, כן, באחד השירים שלו, שהוא מדבר על חוכמה יוונית, הוא כותב שם, ואל תשיעך, תשיעך מלשון הנחש אישיאני, כן? אל תמשוך אותך, תשכנע אותך, חוכמה יוונית, שזה חוכמת הפילוסופיה, אשר אין לה פרי כי אם פרחים. אשר אין לה פרי, אל תשיעך חוכמה יוונית, אשר אין לה פרי כי אם פרחים. זאת אומרת, הביקורת פה של רבי דלייבי, זו ביקורת מאוד חשובה גם למבקשי חוכמה בזמננו. גם בחוכמת התורה וגם בחוכמות אחרות של החיים, אל תשיעך חוכמה יוונית אשר אין לה פרי כי אם פרחים. קראת משהו, למדת משהו. איך אומר הרמב"ן באיגרת? כאשר תקום מן הספר, כן? מה אני עושה פה למעשה? מה למדתי היום? איפה הפירות של הדבר הזה? אדם יכול להיות מאוד מאוד חכם ומאוד משכיל ועם המון ידע על החיים ועל המציאות ועל מה שקורה ועל מה צריך להיות, וזה פרחים מאוד יפים, הם נראים נהדר, הם מריחים נהדר, אבל אין פה פרי, אין פה לא דבר שיכול שאפשר ליזון ממנו, לסבוע ממנו, ולא דבר שיכול להביא עץ נוסף של פירות. זאת אומרת, זה נשאר פרחים, פרח זה תחילת הדבר, נכון? איך מתחיל? פרי, מתחיל עם פריחה, ואז יש את הניצן ויש ההבקה, ואז מתחיל תהליך של גודל פה פרי, ובפרי הזה יש זרעים, זה השלמות של הדבר. ולצערנו, אני מדגיש את זה כי יותר מדי, כן, אתה רואה את זה אפילו הרבה פעמים בחורי ישיבה שאוהבים, פלפלתו בחוכמו, כן, אבל הוא נשאר בפלפלתו בחוכמו, כן, יש לו ידיעות ויש לו, והכל כזה מסביב. זה פרחים, יפה, הפרחים זה נהדר וזה מצוין, אבל זה שלב ראשון. והשלב הראשון הזה אמור להגיע לשלב הבא של האבקה, ומשם גדילה, וזה עדיין יהיה בוסר, עד שזה יגיע לפרי, ובו יהיה גם זרעים, וזה איץ פרי אוי זה פרי למינוי. זה המטרה של הדברים. והחוכמה היוונית, יש בה יופי, והיופי שלה הוא יופי של פרחים. יופי של פרחים שונה מאוד מהיופי של פירות. והמטרה שלנו, השאיפה שלנו זה להגיע ליופי של פירות. ואני אומר, גם בלימוד של שמונה פרוקים, זאת אומרת, זה קיים גם לצערנו בלימוד תורני, גם יכול להיות שבן אדם הוא במופשט של הדברים, בידיע של הדברים, הוא מצוין. אבל בלהוריד אותם למאי זה, בלחיות עם זה, שם יש איזו עצירה שמונעת ממנו את הדבר הזה. ועוד פעם, בעולם הכללי זה גם מאוד מוכר וידוע, ואתה יכול לראות את זה. ודוק בזה היטב, ואני רק נותן ראשי פרקים בעניין הזה. בכל מקרה...
אנחנו כן מעריכים רצון. יש משהו ברצון.
אז רצון זה עוד נושא, רק שאתה רואה שיש פה רצון ופעולה. ופה אני מנסה להראות, יש פה דברים שהרמב״ם לקח בעצם מתוך, מאריסטו. כמו שהוא רמז לנו בהתחלה. ואני חושב שכשאנחנו רואים אותו נוטה מאריסטו ויוצא לדרך עצמאית, זה יכול לגלות לנו דברים שהם עיקרים חשובים אצל הרמב״ם. כן, אז לכן דווקא פה שמתי לב למשהו שאריסטו אומר בדרך אחת, והרמב״ם מדגיש את זה בכיוון אחר. וזה כנראה מגלה לנו שהמחשבות והרצונות הם אכן מאוד חשובים, אבל אם הם לא מגיעים לביטוי מעשי, חסר משמעות. ופה אתה, אני חייב להגיד, שמעתי את זה פעם מהרב שטיימן. ישבתי אצלו בשיעור, וזה היה בשיעורים שהיה אצלו בבית, והוא דיבר שם על כל המרחמים על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אז מה זה כל המרחם על הבריאויס? כן? האם מרחם שם? שאלתי אותו כדי רגע, הרגע של רחמים? זה אומר לא, אם אתה לא עושה עם זה כלום למייס, זה חסר משמעות. אני לא זוכר אם זה היה מילים, זה כנראה לא היה מילים המדויקות שלו, אבל זה מה שהוא אמר. כן, אם אתה לא מגיע, מרחם על הבריאויס, אכפת לך? בריאות, בריאות זה כל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, כן? זה יהודים, לא יהודים, אפילו בעלי חיים, כן? כל הבריאות. אדם שמרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. היה שם, שאלו אותו, רגע, אבל איך יכול להיות? מה עם ערבים? מה עם זה? כן, היו אנשים שהיו תרודים עם השאלה. והוא אמר, כן, למה לא? גם ערבים עושים הרבה דברים טובים. זה המילים שלו. אבל מה אם עושים? יש כאלה שעושים פיגועים, אומרים שעושים פיגועים, גם יהודי לא צריך לאהוב אותו. אבל הביא שם רב חיים ויטל בשערי קידושה, שאומר שכל המרחם, שצריך אדם לאהוב, צריך יהודי, כל אחד, לאהוב כל אחד, כל אדם, ואפילו את הגויים. איך שגח על השון של רב חיים ויטל בשערי קידושה. קיצור, היה שם שיחה מעניינת על הנושא הזה של לאהוב ערבים. כן, אבל אני אומר, המשפט שאני נוגע לענייננו זה מרחם על הבריות. אני יושב פה ומרחם, כן, אכפת לי מאוד מהילדים בביאפרה, כן, שאין להם מה לאכול. זה לא נקרא מרחם, זה יפה, אבל זה לא נקרא מרחם. מרחם זה אומר, אז מה אתה עושה בשביל זה? ופה יש נקודה שהרמב״ם מדגיש בדווקא. זאת אומרת, הרצונות אמורים להגיע אל המייסה. להגיע אלה למייסה, לכן הרמב״ם בחלק המתעורר, כן, מסדר את שניהם יחד. הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד או ימסהו, ומזה הכוח יבוא אל פעולות בקשת הדבר והבריחה ממנו. זאת אומרת, בן אדם שיכול להסביר לך הרצאה שלמה למה כל כך גרוע לעשן, אבל תוך כדי מוציא סיגריה ומתחיל לעשן, זה בדיוק אדם שיש אצלו נתק בין החוכמה, הרצון, השכל אל המציאות. וצריך להיות, רגע, וימסהו, הבריחה ממנו. ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד, בקשת הדבר. זאת אומרת, קח את הרצונות, את השאיפות, ותעשה איתם משהו למייסה. עוד פעם, לא חייב להיות שהלמייסה זה בבת אחת, אבל אני עובד על זה, אני על זה, אני בכיוון, יש לי משהו שאני עושה ומנסה להגיע לשם. מה? נקודה? גם יפה, אבל אז לכן, הזכרתי את זה מקודם, וזה נכון במיוחד על התפילה שאתה מזכיר, ברור שיש פה חלק של רצון, והחלק של הרצון אפשר לומר שהוא העיקרי, אבל הרצון חייב להתבטא במייסה. אתה רוצה ביאור למה? יש ברבש רב צודויק, כן, במאה השילוח, כותב שהרצון של האדם הוא כל כך מורכב, הוא כמו קליפות של בצל. יש לך עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, בן אדם רוצה, ואז אתה נכנס עוד יותר עמוק ומתברר שלא, הרצון שלו לא בדיוק ככה, יש עוד שכבה ועוד שכבה. כן, מישהו סיפר לי לאחרונה על איזה ספר שיצא, שכותב שבן אדם צריך לשאול את עצמו 7 פעמים למה. ואז הוא יגיע לאמת הפנימית שלו. זאת אומרת, למה אני רוצה את זה? כי יהיה לי כבוד. כן, אבל למה אני רוצה את הכבוד? כי אני רוצה שיעריכו אותי. אבל למה? כי זה תמשיך הלאה, כי יש 7 פעמים למה, אומר בן אדם יגיע עמוק מאוד לתוך עצמו. ובגלל זה, לא תמיד האדם מגלה את סוף דעתו שלו. לא תמיד הבן אדם עצמו יודע מה הוא רוצה. מה אם זה גוימר? מה אם זה גמירוס דאס? בסדר? אני רציתי למכור, לא רציתי למכור. זה דברים שבלב. בסופו של דבר, עשית פעולה, עשית מייסה, זה סוגר את הרצון, בפרט אצלנו, שאנחנו יודעים מהרמב״ם בהלכות גירושין, כן, בפרק ב' הלכות חוף, שיש רצון פנימי לאדם לעשות את רצון השם. עכשיו, כשהוא הולך ומסיים את זה עם הלמייסר, בעצם מתחבר הרצון המאוד עמוק פנימי שלו, שהוא אפילו לא מגולה כיום. נכון? הרי מדובר על גט מאוסה, זה הנושא שם, שקויפינו איזה יד שיום הרוי זה אני. זאת אומרת, מה שהוא מרגיש כרגע, שהוא לא רוצה. ולמה הוא עושה? כי מרביצים לו. זה ברור. אבל הרמב״ם בא ואומר לך, יש בתוכו רצון פנימי מאוד חזק שהוא כן רוצה לעשות, זה לא גלוי בכלל. תשאל אותו במכונת פוליגרף, מכונת אמת, הוא לא ידע להגיד את הרצון הזה, אין לו את זה. לא, זה לא גלוי בשום צורה, אבל זה קיים. אבל מה קרה פה? אז זה בעצם מעשה רק מתוך הרמב״ם? לא. המעשה החיצוני מתחבר אל הרצון המאוד פנימי ומגלה אותו. זה לא שאחרי הבן אדם יגיד אני שמח במה שעשיתי, לקחו לי את אשתי. הוא יחס, זה לא... זה לא שהוא כל כך ישמח, אבל יש פה משהו. ולכן, עוד פעם, זה המאה השאלה, הוא אומר, כדי, הסיפור הוא רצון, כל הסיפור הוא רצון, אבל כדי שהרצון ייסגר, יתגלה, ולא יהיה עוד שכבה שמשתנה מרגע לרגע, לא סגורה על עצמה, אתה סוגר את זה בלמייסר.
יש כאילו, יש איזו פעולה שנקרא לעשות, כאילו, שזה בעצם הכל רצון. כי מה זה הפעולה הזו של לעשות? זה גם רצון. כן, זה גילוי.
איך אתה מסביר גמירוס דאס, בקניין, כן? זה גילוי של הרצון וסוגר אותו. הדבורים שבלב נשאר אינו דבורים. כן, אז אני לא זוכר מי, שמעתי נראה לי פעם את הדוגמה הזאת, אולי מלך בילרמן. הוא אומר שבן אדם שנותן קידושין לאישה, כסף קידושין, אותה בת, ובלב הוא צועק, אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, אבל בפה הוא אומר, הרי את מקודשת לי, מקודשת או לא? מקודשת. זאת אומרת, יש משהו במעשה שהוא חזק, הוא מציע שקובעת את המציאות. ולכן, כשהאדם החליט לסגור את הלמייס הזה, יכול להתחבר גם אל דבר שבעצם בתוכו בפנימיות הוא לא כל כך מעוניין. מה זה?
זה משהו נפרד.
זה משהו נפרד, אבל בסופו של דבר זה גמירוס דעת. בסופו של דבר מה שקובע זה הרוצן שלו ולא הפעולה החיצונית. אגב, גם בזה יש הרבה לא מבוסקר.
זה רצון אמיתי, ודאי שיהיה לו מעשה גם, לא?
מה?
זה בהכרח הולך.
כן, אלא אם כן הוא ניתק את הקשר בין הרצון למעשים. ויש את זה, כן, הוא ממש רוצה להתפלל, והוא ממש רוצה ללמוד, והוא ממש רוצה, ואם זה היה תלוי ברצונות שלו, היה ממש משהו מיוחד. הבעיה היא שלהוריד את הדברים אלה למייס, יש משהו שלא יכול לקרות. אבל עוד פעם, לפעמים זה קורה דווקא בגלל רצון גדול מאוד, שהוא, איך קוראים לזה, אור בלי כלים? בסדר? הכלים שלו קטנים מדי בשביל האור הזה, ההשתוקקות שלו אל האין סוף, אל ה-I'm a coin kevoido, היא כל כך גדולה, שהוא לא מצליח להכניס את זה לתוך רשי וטייספס, כאילו זה... צר לו שם, ופה בסדר, יש את הדרך למצוא את זה. איך, בספרים שמדברים על המציאות הזאת זה נקרא רוצה ושואף. אני אקח את זה בלשון הזויה, והלאה בספר חסיד אז מביאים את הרוצה ושואף. זאת אומרת, אדם באמת צריך לחיות עם רצון אינסופי שהוא יותר גדול ממה שאתה נכנס לכלי. עוד פעם, זו שיטה שלא כל כך מסתדרת עם המהלך של הרמב״ם, לכן אני לא חושב שנכון להרבב את זה. בסדר, כי אגב, אתה פותח... בקוטו מהר"ן אתה רואה שהוא מפורש, הוא יודע מה שכתוב פה והוא מפורש בו להגיד ההפך. יותר רחופה לפעמים, דבר מפורש. יש פה איזה קו קצת שונה במהלך הזה.
זה בסוף מעשה במחשבה תחילה, זה לכאורה שהרצון עושה.
המחשבה תחילה גורמת לסוף מעשה להתגלות. אבל זה ודאי, בדעת הרמב״ם ודאי. הרמב״ם גם חוזר על זה בכמה מקומות, על היסוד הזה של הרוצוין מתבטא במעשה. למרות שאם אתה מסתכל על עיקר הדבר, עיקר הדבר, מה באמת קובע, זה לא המעשה קוף. זה הרצון שעומד מאחורי המייסה, הוא באמת עיקר השכר. אתה רוצה, יש לך את זה בלשון של רב חיים ולוז'נר בנפש החיים, על האויר המקיף, בסדר? האויר המקיף של המצווה, שהוא בעצם העיקר השכר לעולם הבא, זה האויר המקיף של המצווה, לא האויר פנימי. יש את האויר פנימי, שזה המייסה שהאדם עושה, ויש את האויר המקיף, שהחונה למצווה, הברכה שהאדם עושה לפני המצווה, זה פחות, זה לא המצווה עצמו, זה לא המייסה, אבל מה זה? זה גילוי הרצון של המייסה. זאת אומרת, האדם רוצה ומתכונן ומחכה ומשתוקק וכוסף ושמח במצווה. כל המסביב, זה המקיף, כן? זה מקיף את המצווה מהצדדים. האויר המקיף יותר גדול מהאויר פנימי. האויר פנימי יכול להיכנס לתוך הכלי, האויר המקיף לא נכנס לתוך הכלי כי הוא גדול מדי, לכן הוא לא יכול להיכנס לתוך הכלי. אבל בתוך המעשה של האדם יש שילוב שלהם, וזה בעצם הרוצה ושואב. יש לי אויר מקיף ואויר פנימי, יש ברוכה ויש את המצווה. ושתיהם ביחד מביאים את השלמות. נכון. נכון, שאיפות זה בעצם, השאיפות זה הרצון. ועכשיו, את הרצון הזה, את השאיפות האלה, צריך לתת להם כלי. עכשיו, הכלי יכול להיות קטן. השאיפה היא לדעת את כל השס. מה שאני לומד כרגע זה עמוד אחד. זאת אומרת, יחס של 1 ל-5,000.
צריך לשאוף.
צריך לשאוף בענק, וצריך לעשות בקטן. אגב, זה לא רק ברוכניאס, שמעצם טבעה היא אינסופית, אלא אפילו בגשמי זה ככה. בן אדם שרוצה להיות מיליונר, מיליארדר, כן, בכיף, למה לא? טריליונר, זרוק מספרים. יש לנו פורים סוסיין, אתה מבין? לא מביא, זה רק סוסיין, אז מה אכפת לך שיהיה פורים ולא איזים? כן, זה, אז אתה מביא, שיהיה. אתה רוצה להיות שם? נו, איך עושים? מה הפירוש? אני הולך, יש לי חבר שהרוויח בחור צעיר, למד פה בישיבות לארץ וזה, ואחר כך נכנס לעסקים ועשה המון כסף. הוא היה מרוויח 280 מיליון דולר לשנה. ברוך השם, הרוויח מאוד מאוד. היה לו הצלחה מאוד גדולה, ואחר כך הסתבך עם שותפים, סיפורים שלמים, ואיבד את הכסף. עוד פעם, הוא עדיין נשאר עם כמה מיליוני דולרים, זאת אומרת, לא זה, אבל לא, לא במצב ה... ישבתי איתו לאחרונה, לפני שבועיים, ישבנו ודיברנו, ואני שואל אותנו מה קורה זה, הוא אומר, הוא לא מסוגל לעשות עסקים קטנים. לעשות עכשיו עסקה שירוויח 10,000 דולר, הוא לא מסוגל. הוא הולך רק על עסקאות של 15 מיליון דולר ומעלה. הוא לא מסוגל פחות מזה. זאת אומרת, מה בעצם קרה, כן? הוא התרגל לעסקים שהרווחים בהם מאוד מאוד גדולים, בסדר? ואחרי כמה שנים שהוא חי ככה, לבוא היום ולהשקיע מאמץ, ולהשקיע הכל, כשבסופו של דבר השורת רווח תהיה 10,000 דולר, קטן עליו. אין לו, כאילו, אין לו כלים לאור הקטן הזה, מה שנקרא, כן? הוא לא מסוגל. עכשיו, זה תוקע אותו במקום מסוים, כי הוא בחור מאוד מוכשר, ואם הוא היה משקיע על עסקים קטנים ובינוניים, הוא היה מאוד מצליח. הבעיה שהוא לא מסוגל ללכת על עסקים קטנים ובינוניים. הוא יכול או גדול או ענק. זאת אומרת, עסקים של מיליארדים, כן? עסקים של מיליונים ועשרות מיליונים, כן? אבל עסקים קטנים לא. אגב, אני אומר, זה משהו אמיתי לגמרי, כן? ישבתי עם הבן אדם לפני שבועיים, והוא כנראה גם יראה את השיעור הזה. אבל אני אומר, זה יכול לקרות גם בחורים בלימוד. זה יכול לקרות, היה לו תקופה טובה, שבאמת הוא למד טוב, והיה באמת עם חברוס הזה והכל הסתדר. ועכשיו הוא לא במצב הזה. את המצב הזה, עסקאות של מיליונים הוא כבר לא יכול לעשות, כרגע, בסדר? הוא יכול לנסות להמשיך הלאה, להשקיע בעסקאות של מיליונים ושברון לב וניסיונות שלא מצליחים ולא מצליחים ולא מצליחים, הוא יכול, בסדר, נכון. עכשיו אני לא יכול לעשות עסקאות של מיליונים. עסקאות של עשרות אלפים אני כן יכול. עסקאות של מאות דולרים אני כן יכול לעשות. אז קדימה, בוא נעשה את זה בינתיים. זאת אומרת, השאיפות צריכות להיות מאוד גדולות, ובכיף, כמה שיותר גדול יותר טוב, אבל הכלים המעשיים צריכים להיות קטנים. וזה גם מה שבונה את הבן אדם לאורך זמן, כן? אם מדברים היום המון על השקעות פסיביות, כן? בשוק ההון. זה לא רווח גדול כמו השקעה אקטיבית, בסדר? או הפסד גדול כמו השקעה אקטיבית, כן? אבל כשבן אדם הולך להשקעה אקטיבית, שהוא הולך ופועל וקונה ומשקיע, והוא רואה את הרווח די מהר. בהשקעה פסיבית, בסופו של דבר, מה הסוד של ההשקעה הפסיבית? המשפט הזה שאיינשטיין לא אמר, אבל משום מה החליטו להדביק את זה עליו, שהפלא השמיני זה הריבית דריבית. בסדר? זאת אומרת, בן אדם שם 100 שקל, ואחרי אחרי חודש זה 101 שקל, כן, אני מדבר על, זה המון, זה 12% לשנה, אבל נניח, כן, קיצור, זה יוצא 110 שקל אחרי שנה, זה ריאלי יותר. אחרי שנה זה 110 שקל, כי 10% ריבית, ואז מה שקורה זה שה-110 האלה נכנסים אל השנה הבאה, הם נשארים בפנים ונשארים שנה הבאה, בסוף השנה הבאה מה יהיה? 110, זה יהיה כבר 121, נכון? יהיה רווח של 122 אפילו, כן? מהרווח של המאה ועוד הרווח של המאה ועשר, כאילו כבר יהיה 121 או 122. וככה זה בעצם גדל משנה לשנה. לכאורה, במצב כזה, אתה יודע, בן אדם שם את 100 שקל ועוד 100 שקל ועוד 100 שקל, הוא לא רואה רווח גדול. הרעיון בפסיבי של אורך זמן הממוצע הוא 10%, שגדל וגדל וגדל, והריבית דריבית בעצם גדלה וגדלה וגדלה, ואחרי זמן זה נהיה עשיר מאוד גדול, זה וורן באפט שכולם מדברים עליו, שהוא אחד מהעשירי עולם שעשה את זה ביותר בכיוון כזה, שההשקעות לא מדויק לגמרי, אבל נניח, הוא עשה את זה בסוג השקעות כזה, אבל הוא נהיה מיליארדר רק בגיל מבוגר יחסית. זאת אומרת, זה השקעה שלוקח זמן עד שהיא באה לידי ביטוי. זה, בהקבלה רוחנית, זה קורה גם כן. כשבן אדם משקיע בתפילה, כשבן אדם משקיע בלימוד, בסדר? נניח, עוד פעם, השקעה קטנה, יש השקעה אקטיבית, שאתה משקיע בגדול ומרוויח בגדול, אבל השקעה פסיבית, בסדר? בן אדם שם חצי שעה, הוא שם שעה ביום שהוא לומד. לא מדבר כרגע על אישי ובוחרים, אבל כן, הוא שם שעה ביום שהוא לומד. השעה הזאת היא גם מצטברת, יש לה גם ריבית. יום למחרת שהוא מגיע ללמוד את הסוגיה, נניח שהוא לא זוכר כלום ממה שהוא למד אתמול, אבל לפחות המילים בארמית, התרגום שלהם יותר קל לו יום אחרי, זאת אומרת, במקום שיסבירו לו דקה עד שהוא מבין, זה רק חצי דקה והוא כבר מבין. יפה, אז יש פה איזשהו אחוז של ריבית, כן? משהו קטן. והריבית הזאת, ביום השני, כבר הופכת להיות ריבית דריבית. לאט לאט זה מצטבר מיום ליום, עד שהוא נהיה בהשקעה הפסיבית הזאת לאורך זמן, למשך 20-30 שנה, את הטיפשים היו האינדיאנים שמכרו את מנהטן, הם היו יכולים ב-26 דולר, כמה הם מכרו את זה, הם היו יכולים להישאר, מנהטן היום שווה טריליונים. אבל איך אומרים, אם היו לוקחים את כל הכסף הזה שהם מכרו ושמים אותו בשוק ההון, במניות של אז, אז עד היום הם יכולים לקנות חזרה את מנהטן, בגלל העלייה של המחיר של הבורסה, מהעלייה של כל הדברים. אבל איך זה מגיע באמת מ-26 דולר למשך? זה המון שנים. כשכל הריבית מתווספת אל עצמה בריבית דריבית. היכולת להשקיע בדברים קטנים היא יכולת מאוד מאוד עוצמתית שתופחת, גדלה ומשנה את הבן אדם לאורך זמן. בסדר, זה נושא שכבר הזכרנו אותו ויש הרבה, אני צריך מסתובב מאוד להזכיר אותו כי זה נושא חשוב. טוב שעשית מיליונים ומיליארדים ואתה בעזרת השם גם תגיע אל המיליארדים והטריליונים. אבל כרגע איפה אתה שם? וכרגע מה אתה שם? כרגע אני משקיע בשביל 10 שקל לשנה. כי ה-10 שקל לשנה האלה, בהשקעה ובהתמדה, וכשאני לא יוצא מהשוק, גם כשדברים נראים קשה, וגם כשזה נראה מפחיד, וגם כשיש ירידות, אבל אני מתמיד ונשאר בשוק, זה מה שגורם שבסופו של דבר, אחרי 20-30 שנה, אתה נהיה מיליארדר. זה נכון ברוכניאס ונכון בגשמיאס, בסדר? ובפרט כאן, ברוכניאס שלנו, אנחנו מדברים בעצם על אור אינסופי, אין מציאות שהוא יהיה כולו בתוך הכלי. אין מציאות, הוא גדול מדי, מעצם מהותו, הוא גדול מדי בשביל להיות בתוך כלי. ולכן הוא יכול להיות רק בצורה של אור המקיף. והסיפור שלנו זה, אל תישאר רק באור המקיף, תחבר את האור המקיף הזה על האור פנימי, על המעשה שנמצא פה. אז בואו נראה בלשון הרמב״ם. הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד או ימסהו, ומזה הכוח יבוא אל פעולות בקשת הדבר והבריחה ממנו. כן, ועכשיו הרמב״ם מביא דוגמאות של דברים שקורים בכוח המתעורר. ובחירת דבר אחד או התרחק ממנו. בסדר? אדם בוחר במשהו או מתרחק ממשהו. זה איפה הדברים האלה קורים? בכוח המתעורר. שם הבחירה של האדם והפעולה של האדם מאוד מאוד גלויה. הלאה, והכעס והרצון. הרצון פה לא הכוונה השתוקקות, אלא רצון מלשון ריצוי, אל רצ'ה בערבית. כן? ריצוי, התרצות, התפייסות. בסדר? אדם כועס או מתפייס, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, הכעס והרצון. והפחד והגבורה, גבורה כאן הכוונה אומץ, עוז, אומץ. הפחד והאומץ, הפחד והגבורה, והאכזריות ורחמנות, והאהבה והשנאה, והרבה מאלו המקרים הנפשיים. זאת אומרת, הרגשות של האדם והבחירות שלו, לרצות משהו או למאוס בו, או לברוח ממנו, לבחור במשהו או להתרחק ממנו, והוא אומר לך, כל הדברים האלה הם בבחירת האדם. כעס זה גם, האדם מחליט לכעוס. כן, איך הרמב״ם עצמו אומר דוגמה, שבן אדם שיש לו, הרמב״ם נראה לי זה ביד, כותב שאם מישהו בא ומכעיס אותו, והוא לא רוצה לכעוס, שיחשוב שזה המלך עשה לו את זה. בסדר? אם זה המלך, אז הוא יודע שלא שווה לו לכעוס. פתאום הוא כבר לא כועס. אתה יכול לראות בן אדם, הוא עומד בחנות, וממש ממש כועס וצועק על אשתו, ובאמת זה נכנס לכוח, הוא מתחיל לחייך והוא רגוע. בסדר, הוא לא באמת מחייך ורגוע, אבל הוא יכול לשלוט על זה. זאת אומרת, אלף שלפעמים, הוא חושב של... כבר לא ממש בשליטה. אבל בדרך כלל בן אדם יכול לשלוט על התחושות שלו ועל הרגשות שלו, גם על הכעס והריצוי. אדם יכול לשלוט ואמור לשלוט, וזה קורה בכוח המתעורר. פחד וגבורה, גם פחד, כל המבעיס את עצמו, נכון? כל מי שיוצא למלחמה צריך לזכור שעל ייחוד השם, לא שנה רמב״ם, על ייחוד השם הוא נלחם. ולכן אל יחשוב באשתו ובניו שהוא יוצא לקרב. כי בזה הוא מפחיד את עצמו, ואם הוא מפחיד את עצמו הוא עובר על לאו דוי רייסה. כן, זה ככה פוסק הרמב״ם, ביחס מלוך עם חמיס הים. שיש לאו דוי רייסה לבן אדם לחשוב על אשתו ובניו ולהפחיד את עצמו. מה ביסס עצמו? בן אדם מפחיד את עצמו על ידי מה שהוא חושב על דברים או מרגיש דברים, וצריך פשוט להתגבר על הפחד, וממילא פחד או אומץ, פחד או גבורה, זה תלוי בידיים של האדם. אותו דבר אכזריות ורחמנות, אותו דבר אהבה ושנאה, למרות שזה נראה לנו אוטומטי, אני אוהב אותו, אני שונא אותו. לא, אומר הרמב״ם, תדע לך שזה בידיים של האדם, להחליט אם לאהוב, להחליט אם נשנוא, ויש כלים שבהם האדם יכול להתגבר על רגש פנימי של אהבה או רגש פנימי של שנאה שיש לו ולהעביר נושא, כן? איכשהו להתגבר על האהבה הזאת, להתגבר על השנאה הזאת, על ידי שהוא מזכיר לעצמו דברים אחרים, מושגים אחרים, או בתוך הדבר בעצמו, כן? זה חיים השמאלי צויו, כן? או כל מיני דברים כאלה במדרש על תלמיד של רב עקיבא שרצה לעבור עבירה ואותה אחת ראתה אותו, את אותו תלמיד שיושב בראש חף דלת 1,000 תלמידים ומראהו כמלאך השם צבקות. זה הלשון שם. והיא ראתה אותו שהוא רוצה לחטוא, היא נבהלה, שמה, אחד כזה רוצה לחטוא, אז היא ניסתה להניע אותו מהחטא. והיא אמרה לו מוסר, והיא אמרה לו, יש שם פשוט סיפור שלם, שהיא אומרת לו מוסר ומנסה להניע אותו. ובסוף היא ראתה שזה לא הולך, אז היא המאיסה את עצמה עליו, וראתה לו שאין לך מה לרצות אותי, זה פשוט מגעיל, ומאז הוא לא היה מסוגל להתחתן כל ימיו. ככה המדרש מספר שם. עכשיו, ברור שזה היה שילוב של דברים שהוא ידע מלפני כן ודברים שהיא אמרה, עם התנועה הזאת, הדבר הזה שהיא עשתה, שהביאה לו תחושה של גועל. בסדר? אז זאת אומרת, הנקודה הזאת של חיים שמאלה יצאו יאופי או מלא דם, בן אדם יכול לחשוב על זה, ואז ממילא ירד לו האהבה, ירד לו ההתעוררות הזאת. לעומת זאת גם שנאה, אדם שמרגיש שנאה יכול לחשוב על הדברים בצורה אחרת, ולהביא את עצמו לאהוב משהו שכיום הוא מרגיש כלפיו שנאה. אבל האהבה והשנאה הם לא דבר אוטומטי, הם בידיים של האדם, וזה חלק אבל זה חלק מהרצון, זה מה שהרמב״ם קורא פה רצון, כל הדברים האלה. והרבה מאלו המקרים הנפשיים. בסדר? הלאה. אומר הרמב״ם, כמו שאמרנו, שהוא מחבר את זה מיד אל הלמייסה, וכלי זה הכוח כל איברי הגוף. זאת אומרת, הדברים שבהם הרצון מתבטא, זה איברי הגוף, כל איברי הגוף. ככוח היד על לקיחת דבר ונגיעתו. לוקחים משהו, נוגעים בו, זה החלטה של היד. זאת אומרת, לפי הרצון, וכוח הרגל על ההליכה, וכוח העין על הריאות, וכוח הלב להתגבר או לירה בעת הפחד. וכן שאר עברי הגוף, הנראים והנסתרים, זאת אומרת, הנראים והנסתרים בערבית, אתה רואה שזה אלבטנה, כן, הדברים הגלויים והפנימיים. בסדר, הגלויים והפנימיים כאן, זה הפנימיים, לא כוחות פנימיים, כוחות נסתרים של רב ישראל סלנטר או פרויד, כן, על כל מיני תת מודע, אלא מדבר פה על איברים פנימיים, איברים פנימיים שמוכרים, שאר איברי הגוף הנראים והנסתרים, או הגלויים, הידיים, הרגליים ואלה, הם וכוחותיהם, כולם כלים לזה הכוח המתעורר. בסדר? אז יש את הכוח המתעורר שמתגלה דרך הכלים. זאת אומרת, אם אתה שם לב טוב בלשון הרמב״ם פה, אתה רואה שהוא מכיר את השיטה הזאת שמחלקת בין איברי הגוף, בין הפעולות אל הרצונות, אבל הרמב״ם כן רוצה בדווקא לקרוא להם בחלק אחד. שיש פה חלק מתעורר, שכולל רצונות והביטוי שלהם במעשה. רצונות והביטוי שלהם במעשה, ופה קורה הסיפור. פה בעצם, כמו שהרמב"ם יסביר גם בפרקים הבאים, פה זה הזירה שבה מתנהלת המלחמה. פה בעצם האדם בוחר, מקבל שכר, מקבל עונש, זה הזירה העיקרית. מה משפיע על הרצון? הרמב"ם פה מאוד לא נכנס לדבר הזה, במוירה הוא כן מרמז בפעמיים, בחלק ב' גם בפרק א' וגם בהמשך, הוא מרמז שיש כמה סיבות שגורמות לתנועה הזאת, להתעוררות הזאת. זאת אומרת, ההתעוררות הזאת יכולה לבוא מתחושה, ואז זה סוג של אינסטינקטים, בסדר? זה כמו שיש אפילו לבעלי חיים. הוא חם לו, אז הוא מתרחק. מה קרה? הרגיש חום, והחום הזה גרם לו לפחד מהאש, ולכן הוא זז, הוא נבהל וברח. זאת אומרת, איך התהליך עבד? תחושה, שזה החלק המרגיש, יפעיל את החלק המתעורר לרצון ולפעולה. עכשיו, זה יכול לבוא גם באופנים אחרים, זה יכול לבוא מכוח המדמה. אם כוח המדמה דמיין משהו, וזה גרם לבן אדם לאהוב משהו, או לרצות משהו, או להשתוקק ולחשוף, בסדר? לכסף או לדבר אחר, שזה הגיע מכוח הכוח המדמה, כי זה לא דבר שיש לו בעצם משמעות, אלא זה סוג של דמיון שהגיע מכוח המדמה, וזה הניע אותו לפעולה. בסדר? והרמב"ם מחלק בין סוגים שונים של רצון. זאת אומרת, יש רצון שהוא יותר לוהט, כן? שהוא מגיע ממשהו אחד. כל אחד יש לו את הצורה שלו, ויש את ההתעוררות המעולה שהיא מגיעה מכוח החלק השכלי. שזה החלק הבא, שזה בעצם אדם מעיין, אדם חושב, יש לו רעיון, ומכוח הרעיון שהוא מגיע כשהוא מיושב בדעתו, מיושב בשכלו, ואז הוא מגיע ומפעיל את הרצון שלו, הרצון שמוביל אל המעשה, שזה בעצם הצורה השלמה של הדברים. וזה נמצא יותר ברמב״ם במוירה, למרות שהרמב״ם פה החליט לא להיכנס לפינה הזאת, והוא מגדיר את כל החלק המתעורר בגוש אחד, שיש פה חלק של רצון שמוביל למעשים. עכשיו, החשיבות של רצון היא מאוד מאוד גדולה. אתה יכול לראות את זה באמת בפרשות האחרונות, זה מאוד בולט, כן, יש לך אברום אבינו, שהולך וממש מוסר נפש בשביל להכיל שלושה ערביים, כשהוא פצוע ביום השלישי למילתו, וזה הדוגמה של חסד שהתורה נותנת לנו. חסד לאברום, כוח החסד של אברום אבינו, איפה זה בא לידי ביטוי בתורה? בסיפור הזה. כשבסיפור הזה תכלס הוא לא עשה כלום. זה מה שנקרא פול גז בניוטרל, נכון? השקיע המון מאמץ, ממש מסר נפש, רץ כשהוא כולו פצוע, והמלאכים עושים לו הצגה כאילו הם אוכלים. היה מישהו שהיה רעב נהנה מהעבודה שלו? שלושה פרים, בן בקר עם לשונות וחרדל, ווואו, כן? השקעה אדירה, גם כלכלית וגם בפיזית, ומה לא הוא עושה שם? ותכלס כלום, גורנישט. הוא לא עשה שום דבר. לא היה אדם רעב שסבע מהאוכל הזה. ואת זה התורה מציינת לנו כ... סיפור, כן, זה מהות החסד של אברהם אבינו. כי מתגלה פה הרצון, בתור מייסה, כאן שבח, לא מי יודע מה, יש פה, כן, זה נאנס ולא יעשו, זה מה שיש לך פה. אבל הגילוי של הרצון של אברהם אבינו חזק פה מאוד. וזה גם בא לידי ביטוי בעקדס יצחוק, כן? עקדס יצחוק, למייסה הוא לא עקד אותו, למייסה הוא עקד אותו, למייסה הוא לא שחט אותו. אבל עצם המוכנות והרצון, וזה שנעקד דמורוי איל, שחיתה בצופוין, כן, המהלך של רב שואלי בדיסקין, כמו שכתוב בתונת ואליהו, משביע עליי שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין גדול, בין קטן. כל אחד, אפילו גוי, כשהוא מזכיר את הפסוק ושחט אותו לפני, צופוינו לפני השם, אני לך מסביח, צופוינו לפני השם, אומר כשהוא מזכיר את הפסוק הזה, אני זוכר לו את הקדס יצחוק. אז הוא מסביר מהריל דיסקין בפרשת ויקרא, במהריל דיסקין על התורה, הוא אומר למה? הוא אומר כי, למה באמת היה הקרבה בצפון? הוא אומר כי... יצחוק היה למזבח, וכל הצורה של הקרבת קורבנות בזמנם, היו מעלים את הקורבן על המזבח ושוחטים על המזבח. אבל כאן, בזמן שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח יותך אל הנער ואל תעש לי מאומו, והוא רואה איל אחר נאחז בסבח, והוא שוחט את האיל, הוא שחט אותו בצפון, כי הוא השאיר כל הזמן הזה את, את יצחק אבינו על המזבח, שאם הקדוש ברוך הוא בכל זאת ירצה אותו לקורבן, אני מוכן. אז הוא אומר, לזכר הרצון הזה, ההשתוקקות הזאת של אברהם אבינו, שאולי בכל זאת אני אקריב את יצחוק, אז לכן את כל הקורבנות מקריבים, קודשי קודש עם שחיתו שם בצופוין, וכל מי שיזכיר את המושג הזה של צופוין, כבר יזכה לנצח נצחים, בין איש, בין אישה, בין גודל, בין קוטון, הכל, ברגע שהוא מזכיר את הדבר הזה, כבר שורה עליו. אז יש באמת חשיבות גדולה מאוד לרצון, אבל עוד פעם, רצון שמגיע גם למעשה. שם יעזרנו. שוכח. Thank you.